כי כל הזיכרונות נמחקים לי בחופשים. הבדל במודה לגאווה, נגיד,
יש לנו צדה עמוקה וגאווה. אני חושב, יש לנו מה להן. היה לנו קל שם להזדהות עם כל מיני מצבים. אז פה אנחנו יצאנו בספירת העומר שיש לנו דבקות והעלאת ניצוצות. כנראה שזה מתאים לימי הספירות. אז לא יודע מה אנחנו מבינים בזה, אבל אם זה כתוב, אז נבין מה שנבין, בסדר? ננסה, כל המתח של מידת הדבקות, כמו שהרב, זה איזשהו פרדוקס. שאנחנו מאוד מאוד רוצים להידבק בהשם. כן, הוא דבקה בו, זה מצווה דאורייתא. אבל אנחנו לא יכולים. אנחנו מאוד רוצים, אנחנו לא יכולים. איך נדבקים בהשם?
הולכים
מדרכיו. זה לא, זה מדרכיו, לא בו. אתה צודק, זה בעצם המענה של חז"ל.
עליו
ולומר
הוא, שאתה יכול לומר עליו, אני עכשיו הולך
בו. אוקיי, בסדר. הרבה יפה.
מעבר לדימיון
והתפסה
שלך.
והמידות שלו כן אנחנו רואים לתפוס?
יש לנו
שכל
אנושי, שאנחנו צריכים לעבוד.
כן, זאת אומרת, מידות בעצם, ההגדרה של מידות זה מה שאנחנו יכולים לתפוס. דרכיו זה מה שאנחנו יכולים לתפוס. את עצמותו, כן, את העצמות האלוקית, ודאי שאין מחשב התפיסה בכלל. ודאי מצד שני, זה צד אחד. יש צד אחד שאנחנו באמת משתוקקים להשם, כמו שהמקובלים אומרים, אתה מתפלל להשם, לא למיד אותם. מתפללים להשם. רוצים, הלב רוצה את הקדוש ברוך הוא, את עצמו. אבל השכל תופס, התורה מתעסקת בדרכיו. העולם הרוחני שלנו הוא כמובן בתנודה כזאת של רצו ושוב, שהרצון וההשתוקקות איך אומרים, כתוב לית מחשב התפיסה בי, אדמור הזקן, הוא לוקח שתי מאמרים של הזוהר וכל הזמן מחבר ביניהם. שמצד לית מחשב זה בסגלל? כן, אבל זה לא אותו מאמר. הוא חיבר ביניהם. זאת אומרת, יש מקום אחד שנודע בשערים בעלה, שלפי, לכל אחד ואחד לפום שיעור הדליבל. איך אדם, הלב כאילו יכול, כביכול לתפוס את השם. אבל לית מחשב התפיסה בכלל. אז האדמור הזקן חיבר את זה כאילו לית מחשב התפיסה בכלל, אלא ברות הדליבל. רצון הלב. כי רצון זה לא תפיסה, שכל הוא תופס, רצון זה ההשתוקקות שלנו, הכמיהה, המסירות, הנפש כמיהה למקור שלה. היא לא יודע, היא לא יכולה להגיד זה במילים או בהגדרות או בתפיסה מוחשית או תפיסה שכלית או אבל יש השתוקקות. לכן התפילה היא להשם, אבל המצוות, התורה והמצוות זה דרכה, דרכי השם. אז זה כל הזמן המערכת יחסים בתוך העולם של הדבקות. שצריך להיזהר מלבטל את אחד הצדדים. זאת אומרת, לא, 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 לא להגיד שיש רק דרכים ולא להגיד שיש רק השם. בסדר. על זה כל הפסקאות מדברות בכל מיני ניואנסים. נקרא אותם. מלמדת אילנו החוכמה האלוהית את המידות. כן, החוכמה, התורה, כשאנחנו לומדים על בענייני אמונה בפנימיות התורה, החוכמה עסוקה במידות, ולא בעצמות, חס ושלום. את הספירות האלוהיות, כדי לדעת שבמידותיו של הקדוש ברוך הוא אנו צריכים להידבק. העבודה המוסרית שלנו, הלמידה שלנו, היכולת תפיסה שלנו וההשגה זה במידות האלוקיות, וזה יש הרבה הרבה מרחב, כל המקובלים התעסקו בספירות. נכון, ספירת העומר, אנחנו יום יום מתייחדים עם איזשהו גוון של ספירה. כולנו פתאום מקובלים, וכל, אפילו בסידורים של האשכנזים הכי צעבבים, יש פתאום... לא, אפילו כתוב, מספיק שכתוב גבורה שבתפארת. מה, אתה מקובל אלוקי? כן, יש את הצד שכל יהודי הוא מקובל אלוקי בספירת העומר.
אגב, תמנים
משורת שם. אה? אין כלום? טוב, תמנים. אז זה היכולת שלנו, זאת אומרת, המידות זה כבר ההתגלות של הקדוש ברוך הוא כלפינו. וההנהגה שכבר נראית בעולם, בין אם זה בעולמות העליונים, בין אם זה בעולמות התחתונים, זה כבר הנהגה. הנהגה זה כבר פנייה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. זה נקרא דרכי השם או הספירות, וזה כן אפשר לקלוט, זה כן אפשר לתפוס, וכלפי זה כל עבודת ההידמות וההשתוות שלנו והליכה בדרכיו זה כלפי הספירות. בסדר? באמת החסידות עשתה עבודה גדולה של העתקה, אפשר להגיד, מהעולם של המקובלים שדיברו על הספירות האלוהיות לנפש האנושית, וכל הספירות מתלבשות, או איך הספירות מתורגמות בכוחות הנפש שלנו. נכון, הרבה מהחסידות בעצם, איך אני עכשיו, אוקיי, תפארת שבגבורה, מה זה אומר לי? עולמות עליונים, תפארת. לא, יש לך בתוך, בנפש שלך, יש חסד, גבורה, תפארת. יש לך כוחות כאלה בנפש, ואתה, כדי ללכת בדרכיו, אתה צריך להבין בנפש שלך מה זה, וקודם כל בקדוש ברוך הוא, בהתנהלות של הקדוש ברוך הוא בעולם מה זה חסד, שזה הרצון להשפיע כל הזמן, בלי גבול, בלי חשבון, זה מידת החסד, והאהבה האלוקית, והגבורה זה דווקא מידת הצמצום, כן, הדין, שאומרת למי שמגיע ולמה ששייך, ועל פי המקום שאתה נמצא בו כרגע, וכו' וכו' וכו', זה משהו מאוד מאוד מדוד ומדויק, גבורות גשמים, מה שנקרא, שהטיפה מגיעה בדיוק לפה ולא יותר ולא פחות ולא, כן?
מדינת הדין זה לא תמיד, זה לא דבר...
לא, ממש לא, מדינת הדין האלוקית.
כן, יש מדרש, קדוש ברוך הוא...
רצה לברוא במדינת הדין.
לא רק זה, שהוא אומר לאברהם, בניך חתול, מה אני אעשה איתה?
נכון, אז יצחק...
דווקא יצחק, שעמדה שזה מידת הגבורה, הוא אומר...
נכון, הוא עושה איתו שם...
חשבונות.
חשבון. אני אומר, במובן הפשוט, כן, מידת הדין ודאי שהיא לא... מידת הדין, בוא נגיד ככה, יש הרבה מה, אפשר ללמוד עכשיו קצת על הספירות, אבל ודאי שחסד... בוא נגיד ככה, חסד יש בו צד שאין בו יחס אישי, נקודתי, שמכוון למישהו ספציפי. חסד זה אין סוף, אתה משפיע, אבל בלי שום גבול, זה לא משנה מי. חסד זה כמו בן אדם שיוצא לרחוב, אומר עם סק של שטרות, כל מי שעובר נותן לו. זה חסד. בלי זה, זה לא חסד. אם אני מתחיל לעשות חשבונות, לך אני אתן ככה, לך אני אתן ככה, זה כבר לא חסד. זה חסד. חסד זה אהבה
בלי... חסד אמרתי שהוא לא מושלם.
לא, לא אמרתי שהוא מושלם. המידה הזאת, יש התקללות של... השלמות זה התקללות של כל המידות כנראה, כן? מידת החסד.
מידת החסד, גם מה
יכולת הנגיעות? יכולת
ששלמות, כי אתה מדבר על
שלמות, נכון שנגיעות. בסדר, אבל...
זאת חסד, אבל עם חישובים זה,
אני מגיע, בסדר. לא, אבל חישובים זה כבר לא חסד. חסד זה בלי חשבון.
כן, אבל...
אבל יש מוצד של חסד. אם נגיעות, זה לא ש...
לא, רגע, אבל למה להכניס נגיעות? אתה יודע עכשיו, חסד זה אמיתי, בריא. לא הכנסת את בעיות. אם יש לך חשבון, זה לא חסד. זה חסד בעייתי, חסד חולה, לא יודע, חסד... בסדר, נדבר על חסד עכשיו דווקא... אפילו חסד בריא, עדיין חסר שם משהו. שהוא בעצמו, זה כמו שאברהם ודאי היה ענק. אבל עדיין אנחנו צריכים את יצחק. נו, אז מה, אבל אברהם, זה אומר שאברהם לא היה שלם, או לא היה גדול, או לא היה... לא, אברהם היה גדול. זה לא מכה מאורו. אבל העולם היה חסר את יצחק.
אה, אבל חשבתי על זה. בסדר, אבל לפי לפי הגדרה שלך למידה חסד, נתאר לעצמנו מצב שבו בן אדם עומד מולו איש מסוים, שאם עכשיו הוא ישפיע לו כל הזמן טובות, אז האיש הזה, הוא לא יהיה לו כלים איך לקבל את השפע.
נכון, זה אחת המחלות של מידת החסד.
הוא להפך, הוא דווקא...
הוא יישבר, נכון, נכון. זה נקרא, זה מחלה שהיא תוצאה ישירה של מידת החסד. ישמעאל קוראים לזה.
זה לא חסד.
זה חסד, שוב. אני, אפשר להקשות, אנחנו יותר חכמים מכולם, אבל כל מידה שאתה מסתכל עליה, כשאתה מודד אותה, אז אתה תמצא בה גם חסרונות, כי היא כרגע היא חד צדדית. ברור שאנחנו בעצם מחלקים רק בשביל ללמוד את האופי של כל מידה, כן? ברור שבסוף אנחנו צריכים לעשות את זה, זה קשור גם מאוד למידת התפארת, שהיא המכלילה בנפש. אבל קודם כל אדם צריך שיהיה לו את המיומנויות של מידת החסד, שמידת החסד זה יכולת של אהבה בלי גבול, בלי חשבון, נתינה. נכון? תראה, אברהם התפעל על סדום. זה קטסטרופה. במובן מסוים, אנחנו משוחדים, כי זה אברהם. אבל אם היום היה בא לך צדיק, סתם עכשיו היית קורא בעיתון שזה צדיק אחד התפלל על החיזבאללה. או על החמאס, או על לא יודע מה. אולי זה, אולי הגזמתי, לא בטוח שהגזמתי. לא יודע מי היו סדום. מסתבר שהם לא היו כאלה נחמדים. כן? היית אומר, בוא נה, פסיכי. נכון? זה מידת חסד, אבל. מה, הם לא ראויים לאהבה? הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותם? בסדר? אבל זה חסד. עכשיו, מידת הדין אומרת, היא באה בעמדה הפוכה. היא באה בעמדה של שהקדוש ברוך הוא אוהב משפט, אוהב דין, אוהב אמת. אוהב... ובהקשר הזה, החשבון הוא עיקר המעלה של מידת הגבורה. החשבון המדויק, מה מתאים, מה שייך, מתי, מה לא, מתי צריך לעצור, מתי צריך לכווץ, מתי צריך לדייק. זה מאוד ממוקד, מאוד מדויק. זה מידת הגבורה. עכשיו, כמובן, יש גם גבורה ש... שגם עשיו, באותו צד של הגבורה. מידת התפארת שמתייחסת ליעקב, היא היכולת להיות גם בדין וגם בחסד. מה שהחסידים קוראים הרבה פעמים רחמים, כן? שרחמים הרבה פעמים זה גם דין וגם חסד. אתה, כן, עכשיו זה שילוב, לא רק שילוב, שילוב הרבה פעמים נתפס אצלנו כ... טוב, תביא לי קצת מזה וקצת מזה. זה הרבה... כן, זהו, תפארת זה משקולת כזאת. ככה בזוהר זה נקראת, מידת התפארת. היא כל מיני שוקלת מתי... יעקב, הוא גם... יש ימים שהוא יצחק, יש ימים שהוא אברהם. יש לו שתי שמות, יש לו שתי נשים, יש לו שני סוגים של התנהלויות. ממש רואים את זה בצורה מאוד ברורה בדמות של יעקב. אתה לא יודע בדיוק מי הוא. אברהם זה דמות מאוד ברורה, יצחק זה דמות מאוד ברורה. יעקב הוא כאילו, לא יודע, פתאום הוא אקטיבי בטירוף, פתאום הוא פסיבי, שותק, שכם, הוא לא עושה כלום. הבנים שלו כבר משתגעים, למה אתה שותק לו? למה אתה שותק לו? בסוף הם קמים ועושים את זה. מצד שני, הוא כן, הוא מול עשיו. הוא נלחם בעשיו או לא? מצד אחד הוא נלחם בו, הוא יודע להילחם, הוא לא פרייר, ושולח, ותחבולות, ומתנות. מצד שני הוא כאילו משתחווה, קורע לו. זה מידת התפארת. מידת התפארת היא היכולת לנוע בין שני כתבים. לפעמים אפילו ברמה של שניות.
זה מידת היא לכאורה נשמעת לו או לא משהו כאילו?
היא עיקר הבחירה בנפש.
היא כאילו, היא מצוע, היא
משהו כזה
שהוא...
היא לא כל כך מידה, היא לא מידה, בחסידות אומרים, זה לא כל כך מידה פרטית, זה כאילו מידה כוללת, קוראים לה. היא היכולת שלנו לאחד הפכים, אדם לומד הרבה דברים, מכיל הרבה רגשות סותרים, והוא יכול לדעת ולכוון ברמה לפעמים של, 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 של עשירית שנייה. מתי הוא לגמרי בגבורה, ויכול להיות ששנייה אחרי זה הוא לגמרי בחסד. זה דבר שכשהחסד והגבורה נפרדים, לא יכול, אין להם את הבחירה הזאת.
כאילו זה דווקא מתוך המקום שאני מבין שהגבורה היא...
זה יכול להיות רק אחרי חסד וגבורה, נכון. תמיד זה ככה. בספירות הרי יש קווים, נכון? יש את הקו, קו ימין, יש קו שמאל, ותמיד הקו האמצעי הוא אחרי. יש חגת, נהי, מה?
לא, אתה יודע מה רק קורה לזה, בשלוש,
כי עכשיו, זה נכון גם הרבה פעמים, אנחנו, זה קשור גם לדרך האמצע של הרמב״ם, שאתה צריך להכיר את שני הקצוות, להכיר אותם טוב, לדעת שיהיה לך אותם, לרכוש אותם, ואז מתחילה הבחירה. כל עוד לא בעצם, עד שלא היה לך שתי קצוות, בכלל לא הייתה לך בחירה. ולפעמים עבודת המידות, עבודת מידות בוסרית, זה שאדם חי בקצה אחד, וחושב שהוא כבר ניצח הכל. חבוב, עוד לא בכלל, לא קנית בכלל את הקצה השני, ועוד לא התחלת לבחור ביניהם. אדם רק שותק, נגיד. זה מידת הגבורה. הוא שותק. הוא לא זה. לכאורה נפלא, אין לו בעיות, אין לשון הרע, אין ליצנות, על הכיפק, פתר הרבה מאוד מהבעיות האנושיות. אבל הוא לא מדבר. כן, אין לו ריבות, זה אחלה דבר. אבל הוא לא מדבר. הוא לא בחר בכלל להגיד אף מילה בעולם. הוא לא בחר. זה קטסטרופה, זה מוות. עכשיו, לפעמים זה נראה לך, איזה צדיק אני, או, אני שותק, אני לא זה, ואני לא מרחל, ולא, שזה יפה, זה באמת מרשים מאוד להיות בעמדה כזאת. אבל מידת התפארת היא זה שאני מסוגל עכשיו לדבר שעה, ואני מסוגל לשתוק שעה. יש לי את אותה הזה, ואני יודע עכשיו מתי עת לחשות ועת לדבר. וזה לכן הבחירה הכי מאופיינת במידת התפארת. אני מנהל את הרגשות, אני לא עכשיו ברגש אחד, חד צדדי. יש לי צד מנהל. אז כל זה עכשיו, אנחנו כבר ירדנו לנפש, עכשיו כל זה אפשר לעלות למעלה ולדמות את זה בספירות האלוהיות, כן? מה זה החסד של הקדוש ברוך הוא כלפי העולם, כלפינו? מה זה הגבורה? ומה זה התפארת? התפארת בדרך כלל מיוחס לתורה. התורה באמת מלמד את האדם להכיל הרבה אפשרויות, פותחת לו. עכשיו לאפשר לו לבחור. טוב, גלשנו. אז זה נקרא דבקות במידותיו. עוד הפעם. הרב חוזר שוב, הרב ציודה אסף פה כמה פסקאות שדוקרות את הנקודה מכל מיני זוויות. אם אין לנו מכירים שכל עיקר הצורך לתלמודם של השמות, של המידות ושל הספירות, הוא כדי שנדע שאנו צריכים להידבק במידותיו של מקום, ושאנו יכולים להידבק בהם, ושאנו יכולים להידבק בגבורה של מעלה בלא השאיפה למידותיו. אם אין אור זה פרוס לפנינו, אין לנו מכירים כלל את כל התוכן של חוכמת המידות, של יסוד הספירות והאצילות, של הנושא היסודי של מעשה מרכבה. כן, אז הרב אומר שכל... אפשר ללמוד קבלה כמו איזושהי חוכמה, יש קורס באוניברסיטה, ספר הזוהר, אפשר ללמוד אדם עם קצת מוח וקצת אינטלקט וקצת זיכרון טוב, יכול לדעת את המערכת של הספירות ואת ההקבלות ביניהם ואת ההלכים ביניהם ואת הפרצופים בקבלת הארי. זה לא כל כך מסובך ללמוד את זה, את התרשימים ואת ה... אבל זה סכמה, אין בזה שום... כל המוטיבציה בכלל לצלול לתוך העולמות הפנימיים האלה זה כדי להידבק בקדוש ברוך הוא. והיכולת שלנו להידבק בקדוש ברוך הוא זה דרך המפגש עם המידות שלו. ולכן הסוג הלימוד בדרך כלל יהיה אחר לגמרי. לא יהיה לימוד כזה טכני של קודים ושל כל מיני תרשימים, וזה למרות שהם טובים תרשימים, תרשימים הרבה פעמים עוזרים לנו לזכור, אבל זה רק האמצעים. העיקר המטרה של הלימוד, של פנימיות התורה, של כל המערכת הספירות וכל ה... זה בשביל, כי בגלל שכל ספירה כזאת היא אחרי זה מהדהדת בנו, ובכל ספירה כזאת משהו בתוכנו שייך לספירה הזאת, ובנו יש חסד, ובנו יש גבורה, בנו יש נצח, בנו יש... כן? וכל התרשמות שלנו ולימוד לעומק, לא רק לעומק האינטלקטואלי, גם לזעזוע הפנימי של מה זה מידת העוד של הקדוש ברוך הוא, ומה זה הספירת הנצח בעולמות העליונים, ואחרי זה איזושהי השראה שזה נותן לנו לחיים שלנו ללכת בדרך הזאת, למצוא את הנצח שבתוכי, למצוא את ההוד ש... כן? זה הנושא. זאת אומרת, הנושא זה דבקות, ולא עכשיו ללמוד כל מיני קידודים של כל מיני זה וכל מיני תרשימים, תרשימי זרימה. מעשה מרכבה, זה מעשה מרכבה. מה זה מרכבה? מרכבה זה התיאור של יחזקאל, יש מרכבה לשכינה, כן?
אז מה קשר
לגידול? המרכבה זה הספירות, נכון? יש דימוי שלם שיחזקאל בונה, יש אופנים ושרפים, כן? המקובלים תרגמו את מעשה מרכבה כאיך כביכול, הרוכב, שזה הצילות בעצמה, כן? איך היא מנהיגה את העולם. הדימוי של מרכבה זה שיש מישהו שרוכב.
מתי המלאכים עם ארבעה פרצופים?
כן, הכל בזה דימויים, אבל הבסיס של הדימוי, בצורה הכי הכי פשטנית, זה שיש מישהו רוכב שמנהיג את הסוסים ואת הגלגלים ואת ה... כן? עכשיו, הכל זה רק משל מאוד מאוד פנימי להנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם, כן? מקובלים תרגמו את זה למונחים של ספירות, שאיך הרצון האלוקי הכי הכי עליון, הכי ראשוני והכי זה, איך הוא משתלשל ואיך הוא מנהיג ואיך הוא בסוף מוביל מתגלה מעולם לעולם ועד שהוא מגיע לעולמות התחתונים ועד שהוא משגיח ועד שהוא מתגלה פה. עכשיו אפשר ללמוד את זה כאילו מרחוק, נראה לי שזה הכוונה שלה, ללמוד את זה כמו איזה, כאילו אתה מסתכל עכשיו על איזה דיאגרמה, איזה מין סכמה כזאת מאוד מכנית שזה פגע את זה, פגע בזה, כמו איזה מכת ביליארד כזאת חס ושלום, כן, טק, 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 טיק, טק. הרב אומר, זה לא הנושא בכלל, זה זילות, זה... עדיף אפשר שלא תלמד.
נדבר פה רק על חוכמת הקבלה, או בכללי על
תורה? פה כרגע נדמה לי שזה אומר את תלמודם של השמות, המידות והספירות, נראה לי זה הקבלה.
אם זה לא היה, נגיד בגמרא.
לא, זה ברור, ברור, אני חושב שזה דווקא על פנימיות התורה. שיש שם, יש סכנה הרבה יותר גדולה שאתה תישאר רק עם השמות, עם חוכמת השמות, מה שנקרא. עם איזה דיאגרמה כזאת מכנית, מתמטיקה כאילו של אלוהים.
ובתורה שבעלבי הרגילה,
נגיד. אז חז"ל...
אין סכנה בזה?
אין סכנה בזה בגלל חז"ל. כי חז"ל, וגם בזוהר פחות יש סכנה בזה. כי חז"ל וגם בזוהר בדרך כלל זה ככה. חז"ל... אף פעם לא תיארו את הקדוש ברוך הוא, או עניינים בפנימיות, בצורה סכמטית. זאת אומרת, בשפה מתמטית, לא, פילוסופית. לא, שנייה, אני אסביר. או סיפור, או מדרש, הוא כבר מגיש לך את הדברים בצורה של משל, בצורה של, שזה לא קר, זה לא, זה לא, אתה לא יכול, זה לא כמו איזה מערכת חשמלית. המערכת החשמלית היא נראית לך, התפיסה הפילוסופית הרגה אותנו במובן הזה שכאילו אתה נכון, הפילוסופים זרקו לעולם את, את המושג או את הצורת מחשבה של סיבה ראשונה. סיבה ראשונה זה כאילו, כביכול, חס ושלום, כן, אלוהים הוא כאילו הניצוץ הראשון שפגע פה, פגע פה, פגע פה, פגע פה, פגע פה, ואז נברא זה, ואז נברא זה, ואז נברא זה, ואז זה, כמו איזה מערכת חשמלית כזאת שמצטים שזה, ואז הגיע עד לפה, עד לעולם התחתון ועד זה. עכשיו, חז"ל, אני חושב בכוונה אפילו, מעולם לא תיארו את הדברים ככה. אף פעם לא ידברו את זה כמו מתמטיקה, או כמו איזה משהו מכני כזה. תמיד התיאור הוא תיאור חי. אפילו מגשים, הם מעדיפים הגשמה על תיאור כזה של מכניקה. בדיוק בגלל הסכנה הזאת. עכשיו, בפנימיות התורה, לפעמים אפשר לטעות, כי שם לפעמים יש קודים כאלה. ספירת החוכמה השפיעה לבינה, שהשפיעה לדעת, שהוריקה לזה, לספירות התחתונות, שזה, שפגע פה, שזה, שהגיע למלכות, שהמלכות השפיעה ל... עכשיו, אם אתה לומד רק את זה, זה נהיה מין מכניקה כזאת. הרב אומר, זה חילול השם, זה ממש הפך הדבקות. הדבקות היא תמיד כדי לעורר בנו, כן? איך אנחנו הולכים בדרכיו. זה הסיבה היחידה ללמוד פנימיות התורה. כדי להידבק בו, בדמידותיו. וזה ההפך ממכניקה של קודים ושל שמות ושל כל מיני תרשימים. זה כדי ללמוד ולהזדעזע ושכל ה... כן, יש ב... תמיד בתחילת ספרי הארי, אז יש כזה הנחיות של רבי חיים ויטל, מה צריך לעשות לפני הלימוד? לטבול, זה, לא לראות שלא דיברת לשון זה, לעשות תשובה, לכל מיני... זה כבר... כאילו איזה קריאת כיוון למה מצופה מהלימוד הזה. הלימוד הזה עכשיו זה להתייחד עם העולמות העליונים, עם כוחות פנימיים הכי הכי עמוקים, הכי להישתף בהם, לצלול אליהם, כדי שמשהו מהם גם יתעורר בי. וכשאני אומר חוכמה ואני לומד פנימיות, אני אומר רק את המילה הזאת, אני רק מהרהר בה, בחוכמה, אני רוצה שגם החוכמה שלי תהיה מוקרנת במשהו מספירת החוכמה, מהמרחב האינסופי הזה שקוראים לו חוכמה. זה המוטיבציה, זה השאיפה, בשביל זה אני פותח את הספר בכלל. ואם לא, אז הסוף. הכל זה כדי לדבק, הכל זה כדי לדבק בדרכם. טוב, עכשיו הרב קצת מאזן, או הרב ציוד איכשהו סידר, זה קצת מאזן את ה... כל מה הדגש הוא עמידות, 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 עמידות. עכשיו, יכולה להיות טעות שיש רק מידות. או כאילו, מרוב שמדברים רק על עמידות, אז זה כאילו... כאילו אין אלוהים בסוף, יש רק את המידות שלו. כשאנו מתלמדים להכיר ולדעת שאי אפשר שיהיו מידות במציאות, ושיהיו אידיאלים אלוהים בעולם ובחיים, בנשמה וברוח ונפש, כי אם כשיש אלוהים, יש מקור להכל. כשאני אדבק במידות, אני אדבק בו. עכשיו, עליו אני לא יכול לדבר. עליו אני לא יכול, אין לי שום השגה. אבל כל המוטיבציה שלי לדבק במידות זה כדי לדבק בו, בקדוש ברוך הוא, בעצמות שלו, בו. אז שוב, זה רצוב ושוב כזה. צד אחד, אני לא יכול לדבר, אז אני לא מבין מה אני אומר, אני משתוקק. אבל כל מה שאני לומד על מידותם זה כדי... כן, המשל, יש משל מפורסם שהאדמור הזקן מביא. הוא אומר, כשאתה מחבק את המלך, לא משנה כמה שכבות המלך לובש כרגע. יש לו את הגלימה שלו, ויש לו מתחת את לבושי המלכות, ומתחת יש לו את זה. אבל כשאתה מחבק את המלך, אתה מחבק את המלך. זה משל לכל התפיסות שלנו בקדוש, כמה שהן מצומצמות, וכמה שהן רק אנחנו תופסים רק את ההנהגות הכי חיצוניות, ורק את המידות, ורק את ה... כן? אבל זה מידות שלו. מה שלא נתפוס, אנחנו נדבקים בו. וזה הנושא. שלא ברוב הסתייגויות, בסוף נאבד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאנחנו מתלמדים להכיר ולדעת שאי אפשר שיהיו מידות במציאות. אין ספירות בלי עצמות. אין מידות בלי הקדוש ברוך הוא בעצמו. שיהיו, לא, אי אפשר שיהיו אידיאלים אלוהים בעולם ובחיים, בנשמה וברוח ונפש, כי אם כשיש אלוהים, כשיש מקור לכל, למעלה מכל, וכשאנחנו מבינים את זה, הרי האידיאלים מתעלים תמיד, מחפשים מיום ליום ומרגע לרגע מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. טוב, זו סוגיה דקה, רק נזכיר אותה, כשאדם נדבק בקדוש ברוך הוא, אז אין לו אשליה לרגע אחד שהוא יכול לאחוז בכל. כל מה שאנחנו תופסים זה תמיד יהיה משהו נכון, להידמות אליו, ללכת בדרכיו. אף פעם אין תיאור, אין מילה כמעט שאומרת את זה, שאני יכול לתפוס אותו. לתפוס זה כאילו אני יכול לתפוס את אלוהים בכיס, לשים אותו, זה, לשים אותו בסק, לסגור, זהו, יש לי את אלוהים. אני יכול להידמות אליו, אני יכול ללכת בדרכיו, אני יכול... כי כל מה שאני תופס, זה תמיד יהיה רק משהו, התנוצצות, איזה גילוי, איזה הופעה שהצלחתי להכיל בכלים שלי. אבל תמיד יש כמיהה לי יותר מזה, אין סוף. במובן הזה, הדבקות בהשם היא תמיד, היא גורמת לאדם כל הזמן להתעלות. כל הזמן, מה שהוא לא ישיג, תמיד יש יותר. תמיד יש עוד יותר עמוק, עוד יותר פנימי, עוד יותר... זה מה שאומר, האידיאלים מתעלים תמיד, מחפשים מיום ליום ומרגע לרגע, מעיין חדש של אורה ושל חיים טהורים. מה שלא קנית, מה שלא השגת, מה שלא כבר אתה מוטמע אצלך בנפש, וכבר אתה חי אותו וזה, אתה תמיד יודע שזה עדיין לא נדבקת בו. כן ולא. נדבקת במשהו, נדבקת בזה, אבל תמיד יש חמקמה כזה. אולי כל שיר השירים מבטא את זה, כאילו... אתה נפגש ולא נפגש, אוחז ולא אוחז, נוגע ולא נוגע. מה השעה? איך אנחנו?
רבע.
אז בואו נקרא עד הסוף, נקרא מה שנתבשם, מה שנבין, נבין. באידיאלים האלוהים צריכים להידבק ולהם אנו צריכים לשאוף תמיד למלותה בחיים, ברעיון ובפועל ובציור, בפרט, בפרט ובכלל. בכל היווי ובכל השקיקה יותר אדירה ויותר מתמידה שלנו. ושוב, האידיאלים האלוהים זה מקביל למה שדיברנו על המידות או על הספירות או על ה... שזה עיקר עבודת השם שלנו. עבודת השם שלנו בעיקר מתעסקת לא בו, אלא באידיאלים האלוהים, במידות שלו. מתעסק באלוהים הרבה פעמים, זה הרב מרחים את זה מאוד מאוד במאמר דעת אלוקים, ובעוד מאמרים ביסורים מרקים, שיש אנרגיה דתית מבוזבזת על התעסקות באלוהים. מה הוא חושב, מה הוא מתכנן, למה הוא ברא את העולם, למה הוא עושה ככה, מה... הרבה הרבה אנרגיות, וזה זה כקליפת השום, אין לנו הרי שום השגה בזה. כל מה שאנחנו יכולים לקלוט זה אחרי שיש מציאות ואחרי שיש עולם, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג בה. למה יש עולם? לא יודע. יש כיוונים דקים מאוד, אבל רוב מי שיכנס להיכל הפנימי הזה, הוא יצא עם, עם, עם דברים מאוד מאוד שטחיים ומאוד, כי זה לא בכלל באזור התפיסה שלנו. אנחנו מתייחסים לאיך הקדוש ברוך הוא מתנהג בעולם. כל מה שמעבר לזה, כל... וניסיון להיכנס כאילו לראש שלו, או לעצמות שלו, לאישיות שלו, כביכול, כן? זה בדרך כלל סרק. מחשבות סרק שבדרך כלל רק... בדרך כלל נהיות קטנוניות ומענישות ומגשימות מאוד את תקנת בו. ולכן כל האנרגיה שלנו היא תמיד כלפי המידות. כל עבודת השם, המצוות זה תמיד לנסות ללכת במידותיו. עכשיו, הלכת בדרכיו, זה כל התורה כולה. והסעיף האחרון, אי אפשר להינצל משבץ של עבודה זרה, כי אם על ידי השינון שהדבקות של ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, היא הדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי אפשר להידבק בשכינה, כן, שזה השבט של עבודה זרה, המחשבה שאנחנו כן יכולים לאחוז בו, או להבין אותו, או לאותו, כן, כאילו את העצמות. אלא ידבק...
היינו חושבים ההפך, תמיד אנחנו אומרים שכאילו עבודה זרה זה שיש אמצעי להגיע לקדוש ברוך הוא, שנאבד את השמש, כאילו שתקרב
נכון.
לזה, אז כאילו אם אני מדבק בכל העבודה שלי במידות, ולא
אז בא, כן, אז זה כאילו...
הייתי יכול לחשוב שזה דווקא.
נכון, אבל... לכן הרב כתב את, את הפסקה השלישית פה, שאני נדבק בו על ידי מידותיו. יש פה איזה כאילו, איזה משהו כזה קצת מבלבל. מצידי, אני מצד העיקר הצמיחה וההתפתחות והעבודה האנושית זה נדבק במידות, רק צריך כל הזמן לזכור שאני נדבק במידות כדי להידבק בו.
ולמה שזה יהיה אז עבודה זרה להידבק בו ממש
כי בעצם
בסדר, אז אי אפשר, זה לא עבודה זרה.
אי אפשר, לא, ואז הרב פה אומר עבודה זרה לא בקטע הלכתי של עבודה זרה, כי זה ודאי לא עבודה זרה בחיי הלכתית, אלא יותר מצד הניסיון, הרב כאילו בעומק תופס את עבודה זרה כלהפוך את הקדוש ברוך הוא לאובייקט. יש פסל, שם בדעת אלוקים הוא מרחיב על זה, יש פסל שאדם עושה ממש, אומר זה אלוהים, כן? ויש מחשבה במוח, כאילו יש איזה נקודה במציאות שאני אעשה אפילו מופשטת, שגיד, זה אלוהים. והוא, שם בתוך האלוהים הזה יש מחשבות, ויש זה, ויש פה, ושם, יש לנו איזה אליל כזה. אנחנו יכולים לבנות, עכשיו אומר, העולם האלילי, הרבה מהעולם הדתי, הגוי, וזה, הוא מתעסק שם. באליל הזה, יכול להיות אליל מאוד מופשט, מאוד מתוחכם, כן? אז עדיין הרצון שיהיה איזה נקודה במציאות, שנגיד, זה האובייקט, זה האלוהים, זה אלוהים.
אבא,
זה...
ברוח הקודש,
ו... מה?
זה מתקשר לזה?
זה מאוד מאוד, זה הגרסה הכי עלובה של זה, נגיד, כן. אבל גם דברים מאוד מאוד מופשטים. הוא מדבר שם על שפינוזה, אתה יודע, שפינוזה אמר שהמציאות כולה, אם אני אומר לרגע אחד כאילו, תשוב כאילו, אם אני יכול לתפוס לרגע אחד, אני יכול לשאר את זה. קח את כל העולם, זה אלוהים. חשיבה מאוד מופשטת. רק יהודי יכול להגיד דבר כזה. כן, אבל זה חתיכת אליל, זה האליל הכי גדול בהיסטוריה שמישהו הקים.
יש כאלה שמפרשים אותו שהוא...
כן, אני אומר, שפינוזה זה לא הנושא מבחינתי, אומר, זה הצורת מחשבה הזאת. שאומר, כל כך את סך כל הדבר, כל מה שיש במציאות, זה אלוהים. מה רצינית? זה חתיכת אליל, זה סוג. שוב המוטיבציה הזאת, נסות להגיד, אני יודע מי זה אלוהים, ואלוהים הוא זה. שמתי אותו באיזה מסגרת. הרב הופך את המוטיבציה, אומר, אתה לא יודע, אבל אתה רואה את היחס שלו כלפיך. והיחס שלו כלפיך מידות, זה מה שמגדל את האדם, זה מה שמחזיר, זה מה שבונה את המוסר שלו, את הצמאון שלו. דרך זה אנחנו נדבקים באמת בקדוש ברוך הוא. טוב, סוגיה מאוד עמוקה, נגענו בה קצת. עכשיו אפשר להעלות ניתוצות, שבוע הבא.